במהות הדברים,
הוא אדם שצורת אדם לא נגמרה בו. זה מתאים למה שהרב אומר פה. אבל החברה האנושית והלאומית, כשמדובר על תהליכים כלל עולמיים, תהליכים חברתיים שלאומים תופסים בהם מקום, זו כבר חברה שעומדת ביותר תחת השפעת הטבע. פה לא מדובר רק על הטבע הנמוך, אלא הכוונה אותם גורמים פנימיים, אותם תכונות, אותם כישרונות שמוטבעים בקיבוץ הלאומי הזה מיסוד היצירה. והופעתם היא לא עוברת דרך הבחירה, אלא היא הופעה אינסטינקטיבית, כלומר מיידית. היא לא צריכה למשך זמן, כי זו הבריאה, בגלל שאני כזה, לכן אני מרגיש כך, לכן אני פועל כך, לכן אני נדחף לעשות כך, כפי שדיברנו בפעם האחרונה. דרכי השמירה מכוונות לשמירת המין והאיש, כלומר מתי מתגלים למתגלות הנטיות הטבעיות ביותר, זה באותו חלק שנקרא מנגנון ההגנה. מנגנון ההגנה תפקידו לשמר, להבטיח את הקיום של הפרט, של הקיבוץ. דרכי השמירה מכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, זה היכולת להסוואה והכישרון להיות עירני לסכנות הנשקפות מן הצד. אז כשם שמתגלות בבעלי חיים בצורה יותר בולטת, כך אינן מתגלות בכלליות האנושית באופנים יותר קרובים לטבע החי. זוהי ההכרה הפנימית שכבר הזכרנו על פי דברי הרב בהרפלי תואר, שהגמרא משתמשת כמה פעמים בביטוי אף אגב דאי הוא לא חזה מזלך הזה. מה זה המזל הזה שמצליח לראות ולהתבונן ולהכיר את עומקם של התהליכים גם עם העיניים הרגילות, וההיגיון הרגיל לא מצליח להתמודד עם האירוע שלפנינו? זוהי ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, כי אם אומה הייתה צריכה להשתמש בחוכמה וניסיון כדי להכיר את האויב, אז היא לא הייתה יכולה לעמוד בכלל. כעד שאומה שלמה מצליחה להכיר ולעמוד מתוך ניסיון על האויב, היא כבר הייתה נאבדת. לכן הקדוש ברוך הוא, בהשגחתו המופלאה, הטביע באומה את המזל, שר האומה, ההכרה הפנימית, והיא מתגלית בחיי המין ויחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. ובעצם אי אפשר להבין תהליכים עולמיים ומלחמות ומאבקים כלל עולמיים, כלל חברתיים, אם אתה תולה את זה רק בסיבות שבבחירה. אתה לא מבין שזה בעצם ביטוי או דחף ממקום יותר פנימי וטבעי. ככה גם צריך להבין את יחסי הגויים אלינו. האלילות הרגישה בישראל, קודם קראנו זה הכרה פנימית, השפעת הטבע, אומר הרב זה יותר קרוב לרגש, הרגשה. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה יותר גדולה, והארנו כבר שהזיהוי המיוחד הזה של לאום ודת ישראל, יהדות, ששניהם אחד, גם זה כבר תולדה של הרגשה אינסטינקטיבית. כמה שאנו לפעמים האיברים המדולדלים שבאנו ניסו להזכיר או לסמן את ההבדל בין הלאום והדת, אף פעם זה לא צלח ביחסי הגויים אלינו, כי הם הכירו בהכרה פנימית מה שאנחנו עוד לא נתוודנו אליו בשכל ובהבנה, שבישראל היהדות והיהודים זה אחד, הלאום והדת זו אחד. כן, האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה יותר גדולה, את הכוח השלפי מידת היגלותו, כל שאורם של ישראל ייגלה בעולם, ייצר לה העולם, לא יהיה מקום לאלילות, שהיא תפיסה רפוסה ומנובלת, שמשפילה את הוד קומת האדם ומאמללת אותו, כפי שגם דיברנו בפסקה א', כשהיא מעמידה אותו מול העצם האלוהי. אבל האלילות, מתוך שמנגנון ההגנה לביצור קיומה, חייב את היחס המנוכר לישראל, ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. הזכרנו כבר שהרב גם בעקבי הצון בעמוד קופלמד ג' וגם באגרות, גם רבינו מזכיר את זה בלנתיבות ישראל, נוקטים את ההסבר הזה ביחס לאנטישמיות. המינות זה מנגנון ההגנה השני של האלילות מפני אורם של ישראל, זה בעצם סוג של מגננה. אחרי שאורם של ישראל כבר מתפלש בעולם, ואמונת אל אחד והתביעה המוסרית הרוחנית להעדיף את הצדדים העדינים של החיים ולהתקרב דרכם לאלוקים, כשכל זה ישראל מודיעים בעולם, אז האלילות כבר לא יכולה להישאר עם פראותה, פראיותה וגסותה, אז הרשעות שבאלילות בורת את המינות. כן, זה בעצם השורש הפסיכולוגי, פסיכו-פילוסופי, אתני, תיאולוגי. והכל היסוד זה בעצם שורש פסיכולוגי של הרישות. כן? אז המינות, אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשעית, אז זה בדיוק החשבון של הרשעות, שכדי להשאיר לה מקום מבוסס בעולם, אחרי שאורם של ישראל כבר התפלס, היא צריכה לבדל בינה לבין האליליות. הרי היא דת רוחנית, היא מאמינה כבר באל מופשט, כביכול, באל אחד, אבל נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים. גם המינו זו בעצם אלילות. רב מעריך בכמה פסקאות, גם פה באורות בעמוד קופנון ג' וגם בישראל ותחייתו, בפסקה ד' גם במקומות באורות האמונה, כדי ללמד אותנו שהמינות היא יותר גרועה מן האלילות. היא אלילות במסווה של קודש, היא מסכה של קודש. גם האלילות היא נוסדה על בסיסים קרובים לאלילים, כלומר מתוך תפיסה מגושמת, מתוך ניסיון לתפוס את העצם, מתוך חוסר אמון שהחיים האנושיים יכולים להתרומם ולהתמלא באור אלוקים. זה בעצם החידוש העיקרי שלנו. החידוש העיקרי של אורם של ישראל זו התביעה המוסרית, שכשאדם עומד מול אלוקים, זה ממלא אותו תביעה לעדן את החיים, לעלה אותם, לרומם אותם, מתוך שאנחנו מאמינים שהחיים מקורם באלוקים. אבל האלילות והמינות, שכשהם מעמידים את האדם בניסיון לתפוס ולזהות את העצם האלוהי, כשהאדם הזה חוזר אל החיים, הוא מאורטל מכל יכולת לדרוש מן החיים הגשמיים הללו להתקרב ולהזדהות ולהשתייך אל הרוממות שאותה הוא פגש. כל זה מאפשר לגסות של החיים ולפראיות שלהם ולחומריות שלהם להתבסס. כמו שהרשעות השתמשה באלילות כדי לבצר למקום, ועד רבה בשם האלילות להגביר את הצדדים הפראיים שבחיים, כך גם המינות עושה את זה. רק כשעם ישראל מופיע בעולם, כבר אי אפשר להישאר עם העמדה הקדמית של אלילות. צריך למצוא, צריך לסגנן את הדברים בצורה של איזה עמדה, עמדת מגננה של העולם האלילי, כן? הוא בורא איזה תפיסה כזו מינית שמפצלת את העולם, מקדשת את השניות, ובעצם זו תפיסה אלילית, היא יותר גרועה מן האלילות, אבל בעצם אומר הרב, אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליות. כן, זה פה בעמוד קופנון ג', הרב מעריך בזה, פסקה מאוד חשובה. לא הייתה יכולה להתפלס בתוך אומות אליליות, שהאליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרן, ופה אליליות זה גם התפיסה המגושמת בדעת אלוקים שמנסה לתפוס את העצם ולהמם את החיים האנושיים, לא לעלה אותם, לא לקדש אותם, לא להחזיר את האמון בהם, אלא להמם אותם. זאת וזה צד אחד בתפיסה האלילית שהיא חוזרת אחר כך גם במינות. וכמובן תפיסה שנייה זו ההכחשה המוסרית, שאי אפשר לבוא בתביעה אל החיים המוסריים, אז ממילא התפיסה של חיי הגוף וחיי הרכוש, החיים המיניים, היא נשארת כשהיא מלאת רשעות ופראיות. אם כן, המינות לא אותה יכולה להתפלל בתוך אומות אליליות אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן דמן ובשרן, כי אם בכחתה לסגנון אלילי לרפילתה והשטחת סגנונה. כן, היא מדברת גבוהה גבוהה, אבל כשהיא באה להפוך את הדת שלה להיות דת המונית, אז היא חייבת להשתמש במוטיבים אליליים, כן, הגשמה של בין האלוהים, וביטול המצוות המעשיות. יודעת היא יפה, שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, כלומר, אם לא יהיה לה כוח מונע, אם היא לא תתנגד להופעת אורם של ישראל, אם היא לא תכחיש ותכחיד אותו, אם באפס יד, אם כוחה לא יעמוד לה, והסגנון האלילי שלה יחלה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבע המיוחדת, או למטבעה המיוחדת, לסגנון המיוחד שלה, ותוכרח להיבלה בליעה רוחנית ביהדות מקורה. על כן עומדת היא גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקי הרן. האנטישמיות אצל המינוס היא כבר מתגברת, לא רק שנאה עזה, אלא שנאת מוות, כפי שגם אנחנו מכירים את כל תשפוכת הדמים, העריצות והרצח שחוללו המסעות והתפיסות הדתיות של המינים. כן, לא רוצה להרחיב בזה עוד עכשיו, אנחנו נפגוש את הסוגיות האלה גם בהמשך. כן, הדבר הולך בכל השדרות ובכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה, כבעולם החומרי, כמו שבעולם החומרי הרבה מן המערכות הטבעיות הן מיוסדות על הדחף להתקיים, וזה בורא הרבה מאוד מערכות. מה שמקיים את המציאות משתמש במאבק הקיומי של פרטים בתוך המציאות, של התולעים, של האלים, של מערכות דגי המים, כל אלה המערכות משולבות אחת בשנייה, וחלק מן המכניזם הטבעי משתמש בתהליכים שיצר הקיום במלחמת הקיום עושה את דרכה על ידה. כמו שזה בעולם החומרי, כך גם בעולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיון. בכל תוקף והכרה פנימית, כשמלחמה היא נעשית מתוך ההכרה הפנימית, אז היא מלאה תוקף. כשאדם מרגיש שהדעה הזו זה החיים שלו, זו הזהות שלו, אז עליה הוא מוסר את הנפש. איזה דבר שהוא למד איזה קתדרה בבית מדרש, הוא לא מוסר את הנפש, אבל לי, שהוא לומד בבית מדרש, הוא מרגיש, הוא מזדהה ויודע ששם מצויה נקודת החיים שלו, אז הוא יוכל למסור על זה את הנפש. כמו שאמר אחד מתלמידי החכמים, שעל פילוסופיה לא מוסר את הנפש. מוסר את הנפש על אמונה. אבל פילוסופיה, גם אוהב החוכמה, הוא לא מוסר עליה את הנפש. בכל תוקף והכרה פנימית, מלמדתי קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד. אז איך ההמון הזה לומד? כי הוא לומד לא על ידי בית מדרש, ולא בהרבה הסברות והרצאות וניסוחים, אלא החיים מלמדים אותו. לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי חיים, ואת הקיבוצים האנושיים מבחינתם החומרית, כמו שאומרים במגילה. למה? אחרי כבר שמרדכי גדול שומעו בכל המדינות ורבים מעם הארץ מתייהדים, למה עוד קמים 75,000 עמלקים? ומאיפה חז"ל יודעים שהם עמלקים? כל מי שקם, כל פרסי שקם ורצה להרוג יהודי, הרגו אותו, ובזה קיימו מצוות מחיית עמלק. איך בכלל הוא עמד? הפרסי הזה, הוא לא רואה שמרדכי גדול שומעו בכל המדינות, אלא מסביר השפת אמת. זה בדיוק הנקודה. חדה ותרצת בחברת. אחרי שהוסרו כבר כל האווירה התרבותית השתנתה, וכל מסע השיסוי בתקשורת הוא גבה, ומי ששולט בכל המפתחות וברשות השלטון זה מרדכי. אז מי שבכל זאת בשלב הזה עדיין קם למלחמה, סימן שהשנאה שלו לישראל היא לא מהשפעה חיצונית, אלא היא מעצם הנפש שלו. אז זה סימן שהוא המלאכי. סתם פרסי כבר לא היה כאן. חלק התגיירו, חלק לא התגיירו. כל עוד הגזרה הייתה להרוג ביום 13 לחודש אדר, תב ונשים ביום אחד, ושללם לבוז. היה מאוד פשוט, כל אחד שהורג יהודי, אז הוא מקבל מיד את החמור שלו, את הקרקע שלו, את המכונית שלו, את הבית שלו, אז ודאי, אז כמה פרסים רבו, איזה יהודים יהרגו. כל אחד, ודאי. אז אין בזה שום ספק. אבל כשכל אווירה תרבותית כבר משתנה, וההשפעה התקשורתית היא גובה, ואנשים בשלטון מתחלפים, המפלגה השלטת כבר במפלגה שאוהבת יהודים, אז איך יכול להיות שעדיין קמים 75,000 איש להרוג? מה, הם לא יודעים לקרוא את המפה? תשובה. הם נקהלו לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית, בגלל שהם מתנגדים לישראל בעצם. אז לכן אנחנו יודעים שזה המלאכים. כזה ביטוי מהמגילה, לעמוד על נפשם. לעמוד על נפשם ולהרוג בשונאיהם. בכל תוקף ההכרה הפנימית מלמדת קיבוצים רבים המון בלתי מלומד לעמוד על נפשם מבחינתם הרוחנית, כשם שמלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעל החיים ואת הקיבוצים האנושיים מבחינתם החומרית. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים. כלומר, המהלכים, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, במלחמות שהיו באירופה, במלחמות העמים האחרים, כל אלה כבר חוללו. אחר כך באים היסטוריונים וחוקרים, באים פילוסופים, חוקי הנפש וטבע העמים, אנתרופולוגים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית. אבל ההמון לא היה צריך להסברה פילוסופית, לא בגלל ההסבר באקדמיה, לכן יצא לפועל המלחמה. המלחמה היא נדחפה מתוך הדחף הפנימי. ואיך זה הופיע? זה הופיע דווקא אצל ההמון. אצל ההמון, כמו שהרב כותב באורות האמונה, עמוד 65, אצלו קודמת לבוא ההופעה אינסטינקטיבית. כיוון שההמון הוא בלתי מלומד, והוא לא מכריע את כל חייו על פי השכל, אז אצלו הדחף הטבעי וההרגשה הבריאה מופיעה ביותר בצורה יותר בולטת, מאשר אצל האנשים, שאצלהם השכל עומד במרכז, והם מתרגלים כל דבר לשקול ולבקר ולבחון אותו מכל מיני צדדים, ולבחור בו מתוך חופש. אז ודאי שההכרעה השכלית והגיונית אצל החכמים והמלומדים היא יותר עליונה מבחינת הפרט. אבל הכלל הוא צועד על פי ההמון. ההמון ההולך אחר רגשותיו הוא ער וקשוב למה שמתרחש ומודבע אצלו מסוד היצירה או מסוד השר של האומה. ואחרי שההמון ההולך אחר רגשותיו מחולל את המלחמה הכבירה, אז באים אנשי האקדמיה ומתחילים להסביר למה זה היה ומה הסיבות ואיך זה קרה. אבל ההמון לא צריך את כל ההסברות הללו. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, רק אז באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים ומגלים את חוכמתה של הכרה אינסטינקטיבית של ידים ההמון ההולך אחר גשותיו לדעתה, כלומר ההמון ההולך אחר גשותיו הקדים לדעתה, הקדים לדעת אותה לפני החוקרים והמלומדים שיהיו צריכים למחקרים, להוציא כסף של ניסויים וכל מיני בחינות כדי להסביר מה התחולל. וההמון מקדים לפלס על פי ההכרה הפנימית הזו את נתיב חייו. המדע, אז מה תפקידו של המדע? אם המדע תמיד צועד שני צעדים אחרי מה שכבר מתרחש במציאות? לא, ודאי שיש תפקיד למדע ולשכלול התרבותי בהתקדמות של ההמון. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות. וכפי האפשרי ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית. כלומר, ככל שההשכלה והנטיות המוסריות של חפץ הטוב, ככל שהם יישתלו ויתמעו יותר בהמון, ככה הנטייה הטבעית הזאת תתבשם, תתעלה בעצמה. המדע אין תפקידו להסביר להמון איך הוא צריך להתנהג שלא על פי טבעו. אלא מתוך השפעה מדעית ותרבותית, לאט לאט, מתוך שהתקשורת ביד שלך, מתוך שהאקדמיה ביד שלך, לאט לאט אתה מצליח לחולל או לטפטף לתוך ההמון הכרות של פי דעתך הן תרבותיות יותר, משכילות יותר, מתאימות יותר לחפץ הטוב. זה כשעושים בזה גם שימוש שלילי, אבל באופן כללי, תפקיד של המדע הוא תפקיד חיובי. אבל הוא יכול רק לטפח את הנטיות הטבעיות, לעלה אותם, לבשם אותם, כן, ביסום זה תמיד עילוי פנימי, חייב איניש לביסומי בפוריה, דלא ידע בן ארור אמן לברור מודחי, מה זה לביסומי, יצר להיות חייב אדם לשתות, אז זה חייב אדם לביסומי בפוריה, לביסום תמיד, יש לזה מקורות פנימיים, הרב זה מאוד בולט, ביסום זה עילוי פנימי, חייב אדם לשתות, לא כדי שהחוץ שלו יתפרק, לא כדי שהחיצוניות שלו תגדל, כדי שהפנימיות שלו תגדל. כן, אז המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית. אבל הכלל במדע זה כשהוא הולך להוציא אל הפועל את מה שההמון מרגיש בלב. אבל אם המדע משים לו את הנטיות הטבעיות ההמוניות כאויב, לא יוכל לעקור אותם ממקומן, כי עצומות הן ממנו. וגם המשפט והצדק על ימינה, זה טוב שיש את הנטיות הטבעיות. זה לא רק שייך לצדדים הנמוכים של האדם. זה נכון שההמון לא יעמיד את המדע, את האינטלקט בחזית, אלא ילך אחר רגשותיו. כי הלא הן הן מעמידי החיים הקיבוציים, זה הכוח המיינד של החיים הקיבוציים. אם הקיבוץ הלאומי החברתי יצטרך להתנהל על פי ההכרעה השכלית השיפוטית של אנשי המחשבה, הוא לא יוכל להתקדם לשום מקום. מה שמחולל את המהפכות ומה שבונה את המדרגות, זה הדחפים הטבעיים. אז לכן הנטיות הטבעיות הן עצומות יותר מאשר כל ההסברות השכליות. וזה גם נכון, אומר הרב. זה גם כך במציאות. וזה גם השגחה פלאית אלוקית. זה מדרכי השמירה של המין האנושי. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזו צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבלעהו, ובתחבולות יעשה לו מלחמה. וגם הרב אומר, שאף על פי שאנחנו עם מיוחד שצריכה להיות לו הכרה גדולה, אבל בשלב שבו צריכה להתפתח ההכרה הזאת, אם הנטיות הטבעיות הן חלושות, חלושי בריאות, אז אנחנו בתקופת המעבר הזו קשה לנו לשמר את עצמנו. כל זה הקדמה ארוכה. כל מקום למדנו ממנה דבר מאוד חשוב, שאת הקיום, את הדאגה לקיום, מקבל האדם מנשמתו, כלומר מכוח החיים שלו. כמובן שכשמדובר על לאומים כלליים או על אדם פרטי, אז הנשמה זה דבר חיצוני. כן, הוא יכול להבטיח את הקיום, אבל הכוונה רק את הקיום החומרי, או את הקיום הרוחני הראשוני, הפרימיטיבי. אבל אצלנו, כשאנחנו חפצים להתקיים מכוח הנשמה, זה גם ממלא אותנו באומץ לב ובמסירות נפש, למסור נפש על איזה קיום שלנו, הקיום הנשמתי שלנו, הערך האמיתי הלאומי שלנו. כל זה מתחיל להתברר פה בהמשך הפסקה. היהדות מכיר, כן, עד כאן למדנו בעצם. כן, עוד אם למדנו, קראנו את הכל, אבל לפחות את ההקדמה התחלנו לעסוק בה. כל זה הקדמה. עכשיו הרב מסביר בפסקה הזאת, בפסקה ב', בעצם את מה שלמדנו בפסקה א', שהבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות זה הכרת היחס הנשמתי אל הגוף, וחלק או אופן אחד איך שהנשמה מתייחסת אל הגוף זה מה שהוא ממלא אותו קיום. אז חפץ הקיום נטוע בנו לא מן הגוף, לא מן הנפש, אלא מן הנשמה, והנפקמינה של זה היא מבוארת פה בפסקה. אז בואו נקרא קצת. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. כפי שלמדנו מקודם, מה זו הכרה טבעית? זו הכרה שלא צריכה את הפילוסופיה. קודם שיבארו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי. ומה היא מכרת את עצמה? לא רק הסברה נמוכה, גלולה, פרימיטיבית, ראשונית, אלא היא מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית להערה של האלוקות בצורה היותר טהורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. איפה? מי מכיר? איפה זה? באקדמיה? זה אנשי המשפט? אנשי התקשורת? אנשי בית המדרש בכל שמצליחים להבין את המשפט הזה? מי מכיר? האומה מכירה את עצמה. אף אגב דאי ולוחה זה מז לך זה. מתוך זה אנחנו ניגשים אל החיים. זה מה שמחולל בנו את המהפכות של התחייה, וזה גם מה שמחולל בנו את המשברים. כל התפיסה שלנו את העולם היא לנסות לבדוק האם אנחנו יכולים לחיות בשלמות כזו שהעולם הרגיל לא מסוגל לקוות לה בכלל. ואנחנו צמאים לה ומחפצים בה, כי מזלנו רואה שזה ערכן. כשזה בא עכשיו להופיע בכל מיני הסברות, זה גרוע מאוד. החלוצים היו חלוצים טובים כל עוד הם לא צריכים להסביר מה הם עושים. ברגע שהם היו צריכים להסביר מה הם עושים ולמה הם עושים, התחילו כל הנפל. כל הם נדחפו, כזרו מאמרים, מלאי רגש, כן, מלאי חזון, נופפו את היד. הוא מה אנחנו עושים. אז זה בנה את המדינה. וברגע, בתקופת המעבר, שהתחילו להסביר מה הם עושים, ולמה, ומה הצידוק המוסרי, ומה הערך של זה, אז כאן התחילה כל הנפילה. אז היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית להערה של האלוקות בצורה יותר טהורה ומהירה בקרבה פנימה, קודם כל בקרבה פנימה, ומתוך זה גם בעולם ובחיים בכלל. והשלמת טיפוסה הלאומי, כי הלאומיות זה רק הטיפוס, כלומר הלבוש, הסגנון, שמלביש את הערך האלוקי שלה. כמו שאנחנו לומדים במאמר הארוך למהלך האידאות בישראל. השלמת טיפוסה הלאומי הזה, על פי רוחה העצמי בארצה ההיסטורית, כמו לכונן אומה כזאת, שהכלים והסגנון הלאומי שלה יביא לידי ביטוי את רוחה העצמי בארצה ההיסטורית, זאתי כל מגמתה. ויתם לי, ואת סגולה מכל העמים, זה הערך הפנימי שלנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הכונניות המעשיות שלה, כלומר כל הבסיסים, כמו את הכיור ואת קנו, כן, הכונניות הוא עשך ויכונני כאן, מלמד שעשה כונניות באדם, זה גמרא בחולין נ"ו, כונניות כמובן הבסיסים, הבסיסים המעשיים שלה, למשל מצוות, למשל מוסדות לאומיים, אבל בעיקר מצוות. הכונניות המעשיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות, שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפתה לחיים מהאידאה האלוקית הטהורה אל האידאה הלאומית שלה. זה ממש חזר על פסקה א', כלומר לבסס, להגביר, להגביר בכמות ולהגביר באיכות את היחס של הנשמה אל הגוף, של האידאה האלוקית אל האידאה הלאומית, של אור החיים שלנו וערך החיים האלוקי שלנו ומציאות החיה המעשית הלאומית שלנו. להגביר את היחס הזה צריך את המצוות. אנחנו עוד נראה כל דבר פה. הכונניות המעשיות של הבאות למלות את מלאכת הצינורות, שעל ידם ימלא את דבר היחס של הזלת שפתה לחיים מהאידאה האלוקית הטהורה אל האידאה הלאומית שלה, ברוח, בשכל, כלומר היחס הזה ימלא ברוח, בשכל ומעשה, ולא רק בחיי כל יחיד, כי גם בייחוד בחיי הלאום כולו. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוהים אותו יחידים, וזה מבליט את כוח הבחירה החופשית שמופיע בהם. אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית, כוח החיים שבה, לא יוכל להשתלב, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כי אם בישראל. כל זה פירוט של המשפט הראשון, היהדות מכרת את עצמה בהכרה טבעית להערה של אלוקות בצורה יותר טהורה. מתוך זה אומר הרב, זה גם דחף הקיום שלנו. אנחנו נטבעים לקיום כזה שמתאים להכרה של הנשמה איך שהיא מכירה אותנו. לא איך שאנחנו מסבירים את עצמנו. אומר הרב, אנחנו מסבירים את עצמנו, זה דומה לנסיך שמלביש את עצמו בגדים צועים, כי הוא לא מכיר מאיפה הוא נולד, לאן הוא שייך. כך אומר הרב במאמרי ראיה בעמוד 298, במאמר שנקרא ירושלים. זה כמו נסיך שמלביש את עצמו בגדים צועים. זה כמו המשוגע הזה, אני חושב שהוא תרנגול. כן, הוא מתחיל להתנהג. זה הלבוש שאנחנו מלבישים את עצמו. כן? אבל המהלכים נדחפים לא מכוח ההסברות איך שאנחנו מסבירים את עצמנו. הרב אומר, ההסברות לא רק שאין בכוחם להחיות עם מת, בכוחם להמית עם חי. הסברות כאלה כמו שאנחנו מסבירים מה אנחנו עושים פה בארץ. אבל המהלך כולו הוא לא מתחיל מן ההסברות הללו. ההסברות המסיות, עיקר עניינם זה מה שמלאות רגש, מלהיבות את הרגש של ההמון. אבל ההסברות או המהלכים הם נדחפים מכוח הנשמה, ולכן אנחנו נדחפים ונתבאים לקיום כזה שמסוגל למלא את היחס של הנשמה, להאיר את אורה בחיים. זה כל מה שהרב אומר עכשיו במשפטים הבאים. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדה הנאותה לו, המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת את קיומו. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי שאין בקרבו אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה מהם, במה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים, לא נשלל בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי. טוב, כאן יש בעריכות כבר נושא נוסף. אם כן, זה בעצם פה עיקרה של הפסקה ו... ערכה של הפסקה כולה בחטיבה שאנחנו עסוקים בה. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרת אימית. זו לא הכרה שמופיעה בתודעה הכלויה, אלא זו הכרה פנימית, שנשמתנו היא מודיעה לנו את ערכנו. ומי שקשוב לזה בשכלו, באורחות חיה, זה לא צדיקים. אומר הרב עליהם, עמוקי קדושי הרעיון, ועמוקי המחשבה הישראלית, כך באורות ארץ ישראל. תסתכלו בפסקה הראשונה. רב אומר, לגבי החיבה של העם אל הארץ, שהוא נובע מהברית, מהקשר החי שלנו אל הארץ, ולא משום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, עכשיו הרב מסביר איפה הרוח הזו מתגלה. זה מתגלה בשני פנים. קודם כל בהטבעה הטבעית הרוחנית, אני שש שורות מלמעלה. קודם כל בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. זו ההכרה הפנימית שהיא מתגלה בייחוד בהמון. עוד יותר בהמון מאשר אנשי הקודש. אלה שספונים בבתי המדרשות, קשה להם יותר להתמלא בהרגשה הבריאה הזאת, כי כל מי שהוא מכריע את חייו על פי השכל, אז הוא צריך לחוכמה ולבחינה ולניסיון ולברור ולראות איך זה מסתדר עם הפויסקים האלה מהבחינה הזאת וכו' וכו'. אז הוא את האינסטינקט, את הדחף פחות מרגיש. אז איפה הרגשה הבריאה הזו מתגלה יותר בהמון? ומזרחתי, זה גילוי אחד של רוח השם. כפי מה שמוטבע בנשמה, זו ההכרה הפנימית, זו המדרגה שדיברנו עליה עד עכשיו. מדרגה שנייה, איפה היא מתגלה כבר, מגלה כבר את זריחת העליונה, שזו כבר הערה יותר מאשר שולחת את קוויה, אלא איפה מתגלה כבר ההזרחה, ההסברה, ההבנה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה, על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה ממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. שכל ביטוי פה גם צריך ללמוד אותו. מה כוונתו בדברי הרב? יש פה רעיון ויש פה מחשבה. מכל מקום, אנשי המעלה שמסוגלים להיות מוארים מאורה של הנשמה בדעת, צריכים להיות כאלה שהם בעלי שלמות מוסרית ובעלי שלמות מחשבית. קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה. אבל אלה בטבע של אומה, הם תמיד יחידים. אז על פי מה ההמון נדחף? ההמון נדחף לא על פי הסברות שיש בספר אורות. הסברות בספר אורות זה כדי שאנחנו נבין מה הנשמה קורה, מה מתחולל בעומקה של הנשמה. אז היהדות מכרת את עצמה, כשהרב אומר היהדות מכרת את עצמה, הכוונה מכרת את עצמה בפנים. זה התהליך הפנימי, יש לנו פה, נפתח פה צוהר, שלידו אנחנו יכולים להתבונן מה מתרחש בעולם הפנימי של האומה. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית, קודם שיבארו לה כל פילוסופיה וכל היגיון. לא סתם הרב נוקט בשני המילים הללו, כי באגרות ג' הרב מלמד אותנו שיש הסברות שעל פי חכמי השכל, שנקראים פילוסופיות, ויש הסברות שעל פי חכמי הרגש, שנקרא היגיון. הרב שמחלק גם בין חכמי ישראל, יש כאלה שנמנים על חכמי השכל, כמו הרמב"ם, כמו בעל חובת הלבבות, יש כאלה שנמנים על חכמי הרגש, כמו רבי יהודה הלוי. אבל אלה ואלה הם רק מרחיבים את מה שכבר מופיע בנשמה. יחס הנשמה אל הגוף הממלא אותה או קיום והפרחה, הוא לא חייב לעבור דרך ההכרעה הבחירית השכלית, דרך ההסברה, אלא הוא קיים בבריאות הנפש. ואיך היהדות מכרת את עצמה בהכרה הפנימית? בהסברה היותר עמוקה, פנימית ונשמתית שיכולה להיות. כאן יש הגדרה מאוד מעניינת, שימו לב, כי לא הרבה פעמים הרב מסביר לנו בהגדרה מה זו נשמת ישראל, מה זו כנסת ישראל, מה תפקידה בעולם. יש עוד כמה מקומות כאלה, צריך לצרף את כולם כאחד ולראות מהי ההסברה השלמה. קודם כל, פה אומר הרב, שמה זה עם ישראל? ההערה של האלוקות בצורה יותר טהורה ומאירה. זה מופיע קודם כל בנו, מתוך זה גם מאיר לעולם כולו. הכל זה הערה של אלוקות. כל העולם זו הערה של אלוקות, ודאי. יש מדרגות שונות, שמיים וארץ, עולם הזה ועולם הבא, קודש וחול, אבל הכל זה הערה של אלוקות. אבל אנחנו מאירים את האלוקות, מלבישים, מסבירים, מופיעים את האלוקות בצורה יותר טהורה ומאירה. כלומר, בחיינו יכול להופיע הסגנון האלוקי בצורה שמשקפת הכי את האמת. זו אמונת ישראל, שהחיים שלנו מאשרים את האמת האלוקית. גם שולחן זה הערה אלוקית, אבל מה אפשר ללמוד על אלוקים משולחן? גם תולעת, גם גוי, גם כל התהליכים. אבל מה אפשר ללמוד על אלוקים מן ההערות הללו? לעומת, מה אפשר ללמוד על האלוקות מישראל? זה נאמר הפסוק, ואתם עדיי, נאום השם, ואני אל. אומר המדרש, במה שאתם עדיי, בזה אני אל. טוב, אז נעמוד פה להיום. יישר כוח, ננסה לגמור את הפסקה, נוכל להם שתקור לנו.